נלמד תורה למד ג' בחלק ראשון, שנראה לי שזה פעם ראשונה שאנחנו לומדים את התורה הזאת. אולי כן למדנו את זה פעם. אבל זו תורה שמדברת על שלום. בזמנים האלה זה השלום שהתורה מגלה לנו, כמה יש לכם שלום עם התורה ועם משה רבנו. זה מתגלה דווקא על ידי קורח. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? הכלל הוא שצריך לבקש שלום. לבקש שלום זה הכוונה להתפלל על שלום, שיהיה שלום בין ישראל. שיהיה שלום בין אדם לחברו. שיש שלום לכל אדם במידותיו. זאת אומרת, בכל מידה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם, אז אדם צריך להתפלל שיהיה לו שלום ואהבה לכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורותיו. שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין בעקו, תמיד ימצא בו את השם יתברך. בהשם מעלה דבר, באלוקים מעלה דבר. בין אם מתנהגים איתנו משמיים, במידת החסד שזה בהשם, אני מעלה את הקדוש ברוך הוא. באלוקים מעלה דבר, גם אם יש צמצום ויש איזה קושי, האדם יש לו יכולת לחיות בשלום ובשוויון עם כל המידות שמתנהגים איתו משמיים. כי אם אדם יש לו אמונה, הוא יודע שכל מאורותיו שקורים איתו, זה הכל שפע אלוקי, אז שפע אלוקי זה תמיד דבר שאדם יכול להלל את השם יתברך עליו. לא תמיד השפע מצטייר בצורה מגולת ונכונה, אבל זה שפע אלוקי. לכן, זו התפילה שאנחנו צריכים להתפלל, שיהיה שלום, שלא יהיה מחלוקת בין עם ישראל לבין כלפי מעלה כביכול. ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיבו בין בעקו? איך אדם יכול להשיג את המדרגה הזאת שהוא מוצא את השם והוא שלם איך שנוהגים איתו? על ידי התורה נקראת שלום. התורה נאמר עליה וכל נתיבותיה שלום. כל הדרכים שלה, כל הנתיבות שלה, גם הטובים וגם הפחות, הם באמת כולם שלום. וכשאדם זוכה לתורה, וזוכה למאור שבתורה, אז הוא יכול לזכות לדרך הזאת, להנהגה הזאת שהוא מתנהג בשלום עם כל דבר. זה דבר אחד, ועל ידי צדיקים שנקראו גם כן ברית שלום. היות והצדיקים הם שלמים בקדושתם, בקדושת הברית של האדם היא נקראת שלום, אז ההתקרבות של האדם לצדיקים יכולה לגרום לו שבמחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום, בטיבו, בעקו, יכול להיות שלום בין ישראל, לאהוב זה את זה. ואת המדרגה הזאת של השלום, ואת הבהירות הזאת שאדם זוכה לחיות בשלום עם השם יתברך ועם כל הנבראים, זה על ידי תורה ועל ידי צדיקים. קורח חלק על התורה וחלק על משה רבנו, ולכן הוא לא השיג את מדרגת השלום. לכן, אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. השלום זה שלום בין כל המידות, זה בהירות, זה ניצול מבלבולים, מספקות. הוא יודע שכל מה שעושים איתו משמיים זה טוב, אבל זה הוא צריך על ידי תורה ועל ידי התקרבות לצדיקים. עת שלום. וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. השם יתברך נמצא בכל מקום, בכל עולם, אין מקום שהוא פנוי מאלוקות, והוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין. הקדוש ברוך הוא ממלא את העולמות, סובב את העולמות, ואפילו מי שעוסק במסע ומתן עם הגויים, וכביכול הוא נצרך להגיע למקומות יותר רחוקים, יותר נמוכים, לא יכול, האיש הזה לא יכול להתנצל ולומר שאי אפשר לו לעבוד את השם, מחמת אביות, גשמיות, שנופלת עליו מהעסק שעוסק עם הגויים. על אף שהוא נמצא במקום יותר עבה, יותר אב, יותר גשמי, אבל הוא לא יכול להגיד, אני נמצא במקום גשמי ואני לא יכול להכיר את השם ולקלוט אלוקות, כי כבר גילו לנו חז"ל שכל הדברים הגשמיים, בכל הדברים הגשמיים ובכל לשונות העקום, יכול למצוא בהם אלוקות. זאת אומרת, גם במקומות כביכול נמוכים, לשונות של עקום, מקומות של גויים, גם אדם שם יכול למצוא את השם יתברך. כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות, לא לגויים ולא ללשונות שלהם, כי אתה מחיה את כולם. אתה, אומר הבעל שם טוב, זה א' ות', זה כ' ב' אותיות, והי זה 500 שעות הפה, שבעשרה מאמרות שהשם יתברך ברא את העולם, הוא מחיה את כל פרטי הבריאה, עם כל האותיות וחמש מאות שעות הפה. אז אין דבר בעולם שיש לו הוויה נפרדת מבלעדי הווייתו יתברך. אז כל דבר יש בו אלוקות, אחרת הוא לא היה קיים. לכן גם הגויים וגם הלשונות שלהם וגם המקומות הנמוכים יותר, בוודאי יש בהם אלוקות. רק שהחיות והאלוקות שנמצאת שם הוא בצמצום גדול ובמיעוט, כדי חיותו, כדי חיונו לאחיותו ולא יותר. אין שם התגלות, אין שם התפשטות. זה לא מקום של קדושה, זה לא מקום של הערה, אבל יש שם מה שנצרך לקיים את הדבר. הקדוש ברוך הוא יכול לצמצם אלוקותו בצמצומים רבים ושונים מראשית המחשבה. ראשית המחשבה זה כשעלה ברצונו במחשבתו לברוא את העולם, ועם הרצון הזה הוא עמד וצמצם את אלוקותו בצמצומים רבים ושונים עד הנקודת המרכז של עולם הגשמי, ששם מדור הקליפות. זאת אומרת, השם יתברך הוא מהווה וממלא את כל הבריאה מראשית המחשבה. ראשית המחשבה זה המקום הכי נגלה, זה הקדוש ברוך הוא חושב לברוא עולם, המחשבה שלו זה גילוי הכי גדול. זה יורד, הגילוי הזה, ומתלבש ומתלבש בעולמות אין סוף, עד שהוא מגיע לנקודת המרכז של עולם הגשמי. נקודת המרכז של עולם הגשמי, זאת אומרת, כל העולם הגשמי הוא הקצה של גילוי אלוקות, כי פה המקום הכי נעלם של השם, ונקודת המרכז של העולם זה שיא הצמצום של אלוקות. וגם שם הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, והוא נמצא גם במקום הזה, במדור הקליפות. כמה שמשתלשל יותר, כמה שאלוקות יורדת ומשתלשלת ומצטמצמת יותר למטה, כי יש צמצומים, אין סוף צמצומים, והצמצומים האלה מוכרחים, כי הנבראים לא יכולים להכיר את השם אם הוא לא מלביש את עצמו בלבושים וצמצומים, כדי שנברא גשמי בעל גבול יכול לקלוט אור אין סוף. אז כמה שהוא יותר משתלשל ומצטמצם יותר למטה, אלוקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר. זאת אומרת, איפה שנמצא המקום הכי גשמי, זאת אומרת שם יש הרבה הרבה לבושים של השם יתברך. כמו שגילו חז"ל ופתחו פתח ואמרו, דוגמה, אנחנו קוראים בתורה, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך. המילה תותפות היא מורכבת משתי מילים, תת ופת, שאנחנו לומדים ששם יש ארבע פרשיות בתפילין. חז"ל אומרים, תת בקטפי, יש מקום, יש שומה כזאת שקוראים לשתיים תת, ופת באפריקה, באפריקה איך אומרים שתיים? פת. למה התורה הקדושה בחרה להתנסח בלשון הזאת של מצוות תפילין בלשונות של קטפה ואפריקה. למה התורה לא דיברה בלשון הקודש, בפרט שזה מצוות תפילין? אלא הקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה רוצים דווקא להודיע לנו ולגלות שגם בלשונות של אקום יש אלוקות המחיה אותם. לכן את מצוות תפילין קיבלנו דרך לשונות של אפריקה וקטפה. איפה זה קטפה היום? אפריקה כולם יודעים. קטפה?
היה בתמר.
אז אם כן, בכל המקומות האלה הצרים והדקים והמצומצמים יש שם גילוי אלוקות, יש שם אור אינסוף, יש שם תפילין. ולכן כשאדם נמצא בכזה מקום והוא נצרך כביכול לעבוד עם אקום ולרדת למקומות האלה, הוא צריך לדעת שיש שם חיות אלוקית, אמנם עם הרבה לבושים, עם הרבה צמצומים, אבל הוא ודאי יכול למצוא את השם יתברך גם במקומות האלה. ובתוך הלשונות האלה יש תורה. כמו שמביא בירושלמי, אם יאמר לך אדם, היכן אלוקיך, תאמר לו, בכרך גדול שברומי, שנאמר, אליי קורא מסעיר. גם שם ברומי, שהיא מלאה גילולים ועבודה זרה, מוסתרת שם אלוקותו יתברך. אליי, זה להשם יתברך אדם קורא מי סעיר. אז זאת אומרת, אם אדם ישאל איפה השם יתברך, אי אפשר להגיד שהשם יתברך נמצא רק במקום מסוים, כי זה לא נקרא השם יתברך. השם יתברך נמצא מתחילת המחשבה עד סוף נקודת המרכז. לדוגמה, רומי, שזה השיא של של האסתר, וגם שם נמצא אלוקיך. נמצא שהאדם ששאל היכן אלוקיך, אם הוא שאל, כי כנראה הוא רחוק, והוא נמצא במקום קצת נמוך, והוא הוציא את עצמו מהכלל, כי הוא לא שאל איפה השם אלוקנו, שאל היכן אלוקיך, וכביכול הפריד את עצמו, ונדמה לו שאיפה שהוא נמצא אין אלוקים, הוא צריך לשאול, איפה יש השם? תענה לו, אפילו במקומך, שאתה עכשיו נמצא במקום של אסתר, ולא ברור לך, ולא ידוע לך, והאמונה שלך לא בבהירות, תדע לך שגם שם תוכל למצוא אלוקות. כי אלוקות נמצאת גם במדור הקליפות, גם ברומי. כי השם יתברך מחיה את הכל, אז הוא מחיה גם את המדרגה הנמוכה שאתה נמצא בה עכשיו. וזה לימוד לאדם, לימים שהם פחות מהירים ופחות ברורים, אבל אם האדם יודע ומאמין שגם במדרגות התחתונות האלה, מי שמחיה אותם זה השם בעצמו, ומי שכביכול מסתתר זה השם בעצמו, אז מזה הוא יכול לחזור ולמצוא את השם בתוך הכרך גדול שברומי. אתה מחיה את כולם, את כל המדרגות, גם את הקטנות שבקטנות, וגם שם אתה יכול לדבק את עצמך ולשוב אליו בתשובה שלמה. כי לא רחוקה היא ממך. אז למה אנחנו לא משיגים את זה? רק בגלל דבר אחד, יש הרבה לבושים. הקדוש ברוך הוא היה צריך להצטמצם מראשית המחשבה לנקודת המרכז, זה אין סוף לבושים. והלבושים האלה הם כביכול גורמים לנו שאנחנו מגיעים לכזאת שאלה, היכן אלוקיך. אבל אם אדם קצת מתיישב בדעתו ומשנן לעצמו את הפסוק ואתה מחיה את כולם מלא כל הארץ כבודו, אז הוא יודע שגם במדרגות האלה נמצא השם, והוא יכול דווקא לעלות ולהכיר את השם במדרגות הנמוכות האלה. כמה שאדם הולך ממדרגה למדרגה, מתקרב יותר להשם, יכול לדעת את השם בהבנה יתרה. כמה שהמדרגה יותר עליונה, הלבושים נופלים, מתמעט הצמצום, והוא יותר קרוב להשם, יכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתרה, ואז יש לו שלום במידותיו עם השם, ולא משנה מה עובר עליו, בין בטיבו, בין באקו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אומר הבעל שם טוב, השם זה מידת החסד, לנגדי זה מידת החסד לנגדי, שלא מתנהג איתי בחסד, אבל אני שווה בכל המידות. זה המדרגה העליונה ביותר והרצויה ביותר שבן אנוש יכול להשיג בכל המדרגות של, שניתנים להשגה, שיש לאדם את היכולת הזאת, את הבהירות הזאת, את הגדלות הזאת, להכיר את השם בכל מצב, אין מדרגה יותר שלמה ומקרבת ומדבקת את האדם להשם יתברך ולמידות שלו. והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. ימי טוב זה כשלשון הקודש שולט והכל ברור, והשם יתברך ידוע ומצוי ואין בזה שום שאלה וקושייה. אבל יש ימי רע, ימי רע זה לשונות של גויים, זה צמצום. ביום רעה אהיה וטוב, וביום רעה ראה. מה זה ראה? תסתכל היטב היטב בימי הרע, תתבונן עמוק בתוך הזמן הכי קשה שאתה עובר, בוודאי תמצא שם ימי טוב. כי בימי טובה תהיה בטוב, אבל בימי רעה תראה את הטוב שמסתתר ותמון בתוך הרע. ומי זה הטוב הזה שמסתתר בתוך ימי הרע? זה התורה שנקרא טוב. כמו שלמדנו לתותפות, שזה לשונות של אקום, שנמצא בו גילוי אלוקות. תראה גם בתוך הלשונות של אקום, גם בימי רעה, גם בצר הכי גדול, תראה איך השם מרחיב, תראה איך השם מתראה, גם בימים הכי מצומצמים, עם הכי הרבה לבושים והסתרים. הימים, ימי טוב, ימי רע, כל הימים הם נקראים מידות, ומידת ימי. זה מידות של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מנהיג את העולם. יש יום שנקרא חסד ויש יום שנקרא גבורה, וכן זה הדרך. המידות האלה זה התורה עצמה. כי התורה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה מדברת מאהבה, מיראה, מחסד, מכל המידות האלה. זאת אומרת שהמידות זה התורה בעצמה. והתורה בעצמה, בזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ויהיה אצלו המון, דורשים בזוהר, אל תקריא המון אלא אומן. התורה זה הכלי אומנות של הקדוש ברוך הוא. הוא יסתכל בתורה, ולפי התורה הוא ברא את העולם. הוא התאים את העולם, את הבריאה של העולם, לפי הציור של התורה. כמו אומן, יש לו תסריט שהוא מסתכל עליו כדי לדעת איך ליצור את האומנות שלו. התסריט והאומנות של הקדוש ברוך הוא שבה הוא ברא את העולם, זה התורה. אותיות התורה שבשורש שלהם, כמו שמי שראה את האור החיים הקדוש לפני כמה פרשיות, איך הוא מדקדק על האותיות, איך כותבים יהושע, איפה אביו, הוא מבאר באריכות איך השורש של כל אות ואות, מאיזה עולם השתלשלה, ולמה היא נכתבה במקומה, ולמה זה הצורה שלה, כי כל אות היא מורה על המשכה וגילוי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות בעולם. והאותיות האלה הם מחיים את הבריאה. רק מה? כמה שהמדרגה יותר למטה, אז האותיות יותר בצמצום. האותיות יורדות להצטמצם, והם לא מהירים כמו שהם היו במדרגה עליונה. למה? כדי שלא להשפיע אור וחיות של השם יתברך ושל קדושה במקומות מסוימים, שלא יהיה יותר מדי ריבוי של אור שלא יכולו להשיג אותו. לכן הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה לצמצם את האור ואת אותיות התורה לפי כל דבר. אז אם כן, גם במדור הקליפות, גם בימי רע, גם בכרך גדול שברומי, גם במוחין דקדנות, במידות הרעות והלשונות של האקום, יכולים למצוא שם אותיות התורה. אבל מחמת ריבוי הלבושים וגודל הצמצום, עד שמגיע האות הזאת לעולם, ועד שיורד האור הזה לכאן, אינם נתראים אותיות התורה, זאת אומרת ימי הטוב, על ידי ימי הרע, והחושך שורה עליו. אנחנו לא מצליחים לראות את הטוב, שנמצא בתוך ימי הרע, מרוב הצמצום, ככה מביא הבעל שם טוב, הבעל שם טוב מביא, שהמקומות כאן, הקשים בעולם, בשורש שלהם, זה הגילוי אלוקות הכי גבוה. זה נקרא יודקה, יסור עשרה נהיה, האיסורים מגיעים מיודקה. כי יודקה זה המקום שממנו יורד שפע אלוקי לעולם הכי גדול. רק הוא כל כך מצטמצם בלבושים, אי אפשר לראות אותו, אז הוא יורד בצורה של רע. הוא יורד בצורה של ימי רע, בצורה של איסורים. אבל אם אדם מתבונן ומאמין, והוא מצליח לראות שבתוך הקושי הזה יש תורה ויש טוב ויש גילויים גדולים, והוא מוציא את כל הלבושים, ומי שקופה את יצרו, את ימי הרע, את המידות הרעות, הרע מתבטל כנגד ימי הטוב, ואז האותיות בולטות, ומהירים ומתראים ביותר. זאת אומרת, אם למשל אדם עמד באיזה ניסיון, באיזה ניסיון שניסו אותו משמיים, והוא עמד בו, מיד באותו רגע כמה לבושים של אותיות מתפרדים, והוא רואה את האותיות, זאת אומרת, הוא רואה את ההנהגה, הוא רואה את הטוב. זה נקרא אותיות בולטות ומהירות ביותר. בהתחלה הם לא היו מהירות, זאת אומרת, זה היה נראה רק רע, לא הצלחתי להבין איזה טוב יש בתוך הרע הזה, כי לא היה אור באותיות האלה. למה לא היה אור באותיות האלה? כי גם ימי הרע צריכים חיות בצמצום. אי אפשר לתת לי ימי הרע אין סוף של אור, כי הם לא יכלו להכיל את זה. עכשיו, שהתבטל הרע ונשארים האותיות של התורה לבד, אז הם מקבלים אור מלמעלה, ואז זה שקופה את יצרו, קופה את ימי הרע, גם כשהוא מדבר עם אקום, גם כשהוא צריך לעסוק בדברים פחות עליונים, פחות תיאורים, והוא רואה בתוך הרע הזה איך ששוכן בו טוב, והוא רואה את האותיות התורה, מיד נתבטל ונופל, האותיות בולטים, והוא יודע את התורה שיש בתוך הרע הזה. בתוך כל דבר רע, יש בו תורה. יש בו איזה גילוי, יש בו איזה עצה, יש בו איזה רוממות, יש בו איזה חיות חדשה, שהיא יורדת ומשתלשלת דווקא ימי הרע האלה. וזה מה שכתוב בזוהר, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, דורשים בזוהר, מי זה גיבורי כוח? אלה שמתגברים על יצרם, והם דומים למלאכים. עושה דברו, הם עושים את הדבר. הם כביכול ממשיכים את החיות של הדבר, הם מתקנים את הדבר, עושים אותו מתוקן, לשמוע בכל דברו, אומר הזוהר, האנשים האלה זוכים לשמוע קולות מלמעלה. איזה קולות לשמוע מלמעלה? אומר התורה, היא נקראת דבר, דבר ציווה ללב דור. האותיות מצטמצמים, יורדים, כמו שראינו. התורה, כשיורדת ומצטמצמת, היא בהלם גדול. מי שמפשיט את האותיות התורה מהלבושים, על ידי שקופה את יצרו, והוא מכניע את הרע, הוא דומה למי שבונה את התורה. למה זה נקרא שהוא בונה את התורה? למשל, אותיות התורה שהיו מפוזרים בלשונות של גויים, כמו תת ופת, היו בהתחלה נמצאים במקום לא נכון, במקום לא בולט. אף אדם לא ידע מהם. הם ימי רע, הרע החשיך עליהם. מגיע אדם ולומד תורה, ואם הוא אדם מרומם שהוא לומד תורה כמו מלאך השם צבקות, על ידי שהוא קופה את יצרו, הוא קופה את ימי הרע, ואז הרע של הלשונות האלה נכפפים ומתבטלים כנגדו, ואז בולטים אותיות התורה, מתפשטים מהלבושים הגשמיים, מהלשונות של אקום, מהמידות הרעות, מהימי רע, והאותיות האלה מקבלים אור יותר גדול מה שקיבלו מההתחלה, כי בהתחלה קיבלו אור בצמצום, ועכשיו האותיות האלה מאירים, זה נקרא עושה דברו, הוא עשה תורה, הוא עכשיו גילה אותיות, על ידי שהוא קפה את יצרו, שאף אחד לא הכיר אותם, כי הם היו נסתרים בתוך לשונות של אקום. במאמר המוסגר, הוא נותן פה דוגמה קטנה, שיכולה לסבר את האוזן. בפורים יש חיוב להשתכר, עד שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. הוא צריך להגיד בתוך השכרות שלו ברוך, למקום של הקליפות. למה? כי הוא צריך להמשיך לשם חיות. למה תוך כדי שכרות? כי אם הוא יגיד את זה בדעת, אז הוא ימשיך יותר מדי חיות לקליפה. יותר מדי חיות לקליפה זה לא טוב. אז אומרים לו, תגיד את זה מתוך שכרות, כדי שהחיות שמכניסים ברוך, זה החיות למקום הקליפות, שזה אמן, שזה יהיה בצמצום גדול. זה דוגמה במאמר מוסגר. אבל כשמתגלים האותיות, ואז אנחנו נקראים עושה דברו, עושים את התורה, ואז לוקחים את כל התורה והאותיות שהיו מפוזרים בלשונות של אקום. זאת אומרת, אם עכשיו אדם למשל, היה לו איזה תאווה, איזה מידה, והוא תיקן אותה, אז התאווה הזאת והמידה הזאת זה אותיות, אחרת היא לא הייתה קיימת. אבל אם התאווה הזאת הייתה שולטת על האדם, זה נקרא לשונות של אקום. כשאדם מתגבר על התאווה הזאת, זה נפח להיות תורה. זה נשמע עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ואז הוא זוכה לשמוע קולות מלמעלה. קולות מלמעלה זה אור חדש של תורה, שהוא משיג אותו רק על ידי שהוא מוצא את הטוב שנמצא בתוך, זה נקרא לשמוע תורה. לשמוע תורה זה לקבל אור שהאותיות מהירים ומתפרדים מהלבושים שלהם. זה נקרא נעשה ונשמע. בהתחלה אנחנו עושים ובונים את האותיות של התורה. האותיות בולטות ומצטרפות. ואז אנחנו שומעים קול מלמעלה, שזה אור וחיות שהאותיות בולטות ומצטרפות וחוזרות למקור שלהם. הם בהתחלה היו נסתרים. אדם עכשיו היה באיזה זמן קשה. זאת אומרת, אותיות קדושות ירדו איתו למקומות נמוכים. כשהוא זכה למצוא את הטוב שם ולהתגבר על יצרו, הוא קיבל שפע מלמעלה, והאותיות האלה אז אם כן, מה שראינו עד עכשיו זה על מידת השלום. שלום בין ישראל, שלום בינינו לבין אבינו שבשמיים. זה נעשה על ידי תורה, וזה נעשה על ידי צדיקים. למה זה צריך לעשות גם על ידי תורה וגם על ידי צדיקים? כי תורה זה האותיות שמתלבשים בימירה. אבל הצדיקים זה אלה שכפפו את יצרם וגילו את האותיות שהיו נעלמות בלשונות של אקום. לכן, אם יש לנו תורה ויש לנו התבוננות במעשיהם של צדיקים, איך שהם קופים את ימי הרע ומחזירים את אותיות התורה להיות מהירות ומצטרפות, זה נותן לאדם גילוי שהוא רואה בהתגלות איך השם מתברך מנהיג את העולם בטובו, וכל מה שהוא עושה עם האדם, בין בטיב ובין באקו, בהשם מעלה דבר, באלוקים מעלה דבר, והאדם כזה שזכה לראות את האותיות האלה על ידי מעשיהם של צדיקים, הלב שלו נכון ושלם עם השם יתברך, ואין לו שום טענה, ואין לו שום טינה, ואין לו שום קושייה, רק הוא מקבל את הכל באמונה ובאהבה. זה מה שלמדנו עד כאן. עכשיו, ברשותכם, הוא קצת רוצה לפרט בהמשך התורה עוד פן מסוים. ננסה קצת, הוא רוצה לדבר פה על מדרגות של אהבת השם, ופה הוא הולך ומעמיק במדרגה הזאת של אהבת השם, ננסה קצת לגוע בדברים. אז כמו שראינו מקודם, שהתורה היא נקראת ימים ומידות, שהתורה זה המידות, והימים, כל אלה שורה בהם אהבת השם. זה כלל, בכל יום, בכל מידה, בכל מצב. בשמועות הכי קשות, יש שם אהבת השם. וצריך להאמין בזה. זה יסוד האמונה של האדם. הוא אומר, מה ראיה לכך? איפה לומדים את זה? אומר דוד המלך, יומם יצווה השם חסדו. יומם יצווה השם חסדו. חסד זה מורה על אהבת השם אלינו. אהבת עולם אהבתיך, על כן משחתי חסד. חסד ואהבה זה אותו בחינה. חסד, כנגד איזה יום הוא בשבוע? כנגד יום ראשון. יום ראשון בשבוע הוא נקרא יום שמושפע ממידת החסד. אבל גם יום שני ושלישי, והימים שבשמם פחות חסד, כולם נשפעים מהיום ראשון. זה כלל. זה נקרא, הוא יומא דאזיל עם כולו יומיון. יום ראשון הוא היום שמלווה את כל ימות השבוע. מה זה כל הימים? זה המידות. מה זה מידות? מידות זה צמצומים לאלוקות, שנוכל להשיג אותו. שנוכל, בגיד דהשתמוד אלה, בלי המידות שלו לא נוכל להבין אותו, לא נוכל להשיג אותו. לכן הוא עשה מידות שדרך המידות האלה. מחמת שאהב את ישראל ורצה שידבקו בו ויואבו אותו מזה העולם הגשמי, הלביש את עצמו, את האלוקות שלו, בתוך המידות של התורה. כל התורה זה מידות, זה שיעורים. עד כאן אתה הולך בשבת, זה השיעור שמותר לאכול, זה השיעור שעשו, וכן זה הדרך. זה כל זה צמצומים, ומידות ושיעורים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שנוכל להשיג אותו, דרך הצמצומים האלה. שהקדוש ברוך הוא אמר שהגובה של סוכה הוא כך וכך, והשיעור של שופר הוא כך וכך, מה אין נפקמינה? מה אין נפקמינה אם השופר יהיה קצת יותר קטן, והסוכה תהיה קצת יותר גדולה? זה השם יתברך שיער, שבדיוק זה הצמצום שנוכל להשיג את גדולתו. לכן דרך הצמצומים האלה, הוא ילביש את אלוקותו. זה נקרא תרי"ג מצוות. השם יתברך שיער, שדרך המצווה הזאת, עם כל הצמצומים שלה, דווקא על, זה נשיג, על ידי זה נשיג אלוקותו. למשל, השם יתברך שיער בדעתו, שמצוות תפילין, היא צריכה להיות ארבע פרשיות, ארבע בתים של אור, רצועות של אור, הכל צריך להיות במידות, הכל צריך להיות בצבע מסוים. למה? כי השם יתברך שיער, שבצמצום הזה נוכל להשיג אלוקותו. הוא לא אמר תעשה, יבוא אדם יגיד אני אעשה תחשב את הבתים של התפילין מכסף וזהב, זה הרבה יותר יפה. לא, השם יתברך שיער ומדד באהבה שלו אלינו, שדווקא אם נעשה את המצווה באופן הזה, עם הצמצום הזה, רק אז נשיג אותו. זה נקרא שאהבת הקדוש ברוך הוא אלינו מלובשת בכל המידות של התורה. זה כל מידה ומידה יש שם אהבה שהיא נוצרה ממה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל וצמצם ועשה שיעורים. מי שמפשיט את התורה מלבושי הקליפות, כופה את היצר שלו, מקורב לשלום, נתיבותי השלום, הוא זוכה להתקרב לאהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא מצמצם בתוך מידות התורה. בתורה יש שתי בחינות. יש את הנגלה של התורה, יש את הנסתר של התורה. מה זה נסתר של התורה? הנסתר הזה זה נקרא אורייתא דעתיקא סתימא. זה תורה סתומה ונעלמת, שהיא עתידה להתגלות לעתיד לבוא. כשתתגלה התורה הזאת דעתיקא סתימא, שהיא מושרשת ממקום סתום ונעלם, אז השלום בעולם יהיה נפלא מאוד, שגם דברים שעל פי דרך הטבע לא יכול להיות ביניהם שלום, אבל לעתיד לבוא גר זאב עם כבש, נמר עם גדי, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. למה? כי מלאה הארץ דעה את השם. ואז לעתיד לבוא אנחנו נגלה את האהבה של הקדוש ברוך הוא שהייתה בכל פרטי הבריאה, ועם האהבה הזאת אנחנו נוכל ללכת אחריו ולחיות עם השם יתברך באהבה ובשלום. יש שתי מיני אהבות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש אהבה אחת בימים, זה כמו שאמרנו חסד שהולך עם כל הימים עד מלכות, זה ימי השבוע, יומם יצווה השם חסדו, זה יום החסד שהולך עם כל ימות השבוע, כל יום הוא מוצא את אהבת השם, גם בימים שקשה וגם בימים בימי רעה, הוא מצליח לראות כמה האהבה הזאת מלווה גם את הימים הקשים, זה נקרא אהבה שבימים. יש עוד אהבה לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שהוא בכוח, זה אהבה שהייתה לנו לקדוש ברוך הוא בכוח, כמו שהיה עולם קודם הבריאה, שהיינו בתוך המוח של הקדוש ברוך הוא, הרי ישראל עלו במחשבה. לפני שהקדוש ברוך הוא הציל וברא את נשמות ישראל ואת העולמות, איפה היינו מושרשים? היינו מושרשים בדעתו ובמוחו של הקדוש ברוך הוא. זה קודם הבריאה, קודם לדעת עם ישראל בעולם. ישראל עלו במחשבה. האהבה שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו באותה שעה, היא נקראת האהבה שבכוח. כי עוד לא היה שום דבר בפועל, הכל היה בכוח. כמו למשל, אבא אוהב את הבן שלו. זה דבר שכל אדם משיג, זה דבר גלוי. אהבת אב לבן. אבל מה קורה כשהבן עוד לא נולד, כשהוא היה במוח האב קודם ההולדה? זה אנחנו לא יכולים להשיג. אין לזה ביטוי, אין לזה מילים. אנחנו עכשיו יכולים להשיג רק זמן ומידות. אנחנו לא יכולים להשיג איך אהבנו את השם ואיך הוא אהב אותנו לפני שנאצלנו. אנחנו יכולים להשיג את האהבה עכשיו. אהבה שבדעת היא למעלה מהזמן, היא למעלה מהמידות, היא לא מלובשת בשום לבוש, ולכן גם אי אפשר להשיג אותה. אז אי אפשר, לא ניתן להשיג את האהבה של הקדוש ברוך הוא מעל המידות. עכשיו אי אפשר להשיג את האהבה הזאת, היא אהבה שבדעת. לעתיד לבוא, כשיתגלה הפן הזה של התורה, שנקרא אורייתא דעתיקא סתימה, על זה אומרים לנו חז"ל, עתידים צדיקים להראות באצבע, לראות את השם באצבע. זה השם כיוונו לו. מה זה נקרא זה השם כיוונו לו? הקדוש ברוך הוא יפשוט את כל הלבושים שלו, כל הקושיות שהיה לנו במשך כל הגלות, על כל ההנהגה האלוקית, ועל כל מה שעם ישראל עובר בכלל ובפרט, וכל הדברים שהם לא מובנים ולא מושגים, מחמת גודל הלבושים שהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בהם, לעתיד לבוא יפשוט את כל הלבושים, וכל עם ישראל יצביעו ויגידו, כן, זה השם אלוקנו, וההנהגה שלו היא ההנהגה המושלמת ביותר. זה ימלא ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, ואז יתגלה אהבה שבדעת. מה זה נקרא אהבה שבדעת? זה כבר פנימיות התורה. זה אלוקות שנמצאת בתוך התורה והמידות. עכשיו הלבושים מכסים על האלוקות הזאת, על הפנימיות הזאת. אבל כשיתגלה הפנימיות, האלוקות הזאת, יתרבה השלום. גם בדברים שעל פי טבע, על פי טבע כל האומות, וכל הדברים הכי שונאים את עם ישראל, וגם בתכונות של הבהמות, זאב עם כבש, נמר עם גדי, זה גילוי שהקדוש ברוך הוא יפשיט את כל הלבושים שלו. והיה יום אחד יוודע להשם, לא יום ולא לילה. אהבה היא נקראת יום, יומה מצווה השם חסדו. האהבה הזאת, היינו התורה הזאת שהייתה צפונה, שהקדוש ברוך הוא גנז אותה, כי אור התורה הזה העולם לא ראוי להשתמש בו. לקח טוב נתתי לכם, והתורה הזאת היא אור, והאור הזה היה גנוז ונסתר, לעתיד לבוא יתגלה, זה בתורה. וגם צדיקים שהם צפונים ומוסתרים, שהעולם לא כדאי להשתמש בהם, הצדיק הוא נקרא טוב, אמרו צדיק כי טוב, והוא נקרא אור, אור זרוע לצדיק. זה מדובר על הצדיקים שהעולם, אבל כשהם התגלו, והתורה הצפונה תתגלה, התגלה שלום רב בעולם, כל ההפכים התחברו, גר זאב עם כבש, התגלה אהבה שבדעת, ואז יום אחד יוודע להשם, יום זה חסד. איזה יום זה? זה אהבה שבדעת. הוא לא יום ולא לילה, כי הוא למעלה מהימים. לא שייך בו לא יום ולא לילה. הוא למעלה מהמידות, כי זה קודם הבריאה. זה איך שנשמות ישראל היו מושרשים בתוך דעתו של הקדוש ברוך הוא. וגם במידות עצמם, גם אחרי שכבר יש בריאה, וגם כבר אחרי שיש מידות, יש בזה מדרגות. כל אחד לפי הבחינה שלו, הוא נקרא דעת לבחינה שתחתיה. מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה, עקב לסילותה. זאת אומרת, היראה, שהיא העטרה והכתר של מידת החוכמה, היא עכשיו העקב והסנדל של מידת הענווה. למה? כי עם הענווה, הוא כבר זוכה ליראה יותר גדולה. לכן, בהתחלה יש יראת העונש, שנקראת עטרה של החוכמה. אבל לעומת הענווה היא רק עקב, היא סנדל. אפילו שירה היא מדרגה גבוהה, אבל ביחס לענווה היא מדרגה נמוכה. אז זאת אומרת שהמדרגות הן תמיד לפי הבחינות. יש למשל, הוא כותב פה דוגמה, יש עולם היצירה, צילות בריאה היצירה, המדרגה הכי תחתונה של עולם היצירה, שהוא קצת יותר גבוה מעולם העשייה, יש נקרא מלכות. מלכות זה הספירה התחתונה, בעולם היצירה. המלכות של עולם היצירה היא הדעת של עולם העשייה שתחתם. אז מה שהוא רוצה ללמד בדוגמאות האלה, שהאהבה שיש לנו עם השם במידות ובזמן, יש בזה אינסוף מדרגות. אצל אדם מסוים זה יקרא אהבה להשם, אצל אדם במדרגה יותר גבוהה זה עדיין לא התחיל. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, אם הרב דומה למלאך השם שהוא כופה את יצרו, והוא דומה למלאך השם, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, אלה שמתגברים על יצרום, ואז תבקש ממנו תורה, כי הוא יגלה את כל האותיות שיהיו בולטות ומצטרפות, הוא נעשה ונשמע, הוא בונה ומצרף אותיות, הוא זוכה לשמוע תורה מלמעלה, תבקש ממנו תורה, כי הוא יודע את התורה, הוא יודע למצוא תורה גם ברומי, הוא יודע למצוא תורה גם באקום, כי שפתי כהן ישמרו דעת, הכהן הזה זה החסד, האהבה הזאת, שתתגלה על ידי הרב הזה, האהבה שבדעת, ולפי מדרגתך, למעלה מהזמן, זה נקרא יום אחד. אז אם כן, אמרנו פה מושג, אמרנו מושג, שעתיד להיות כזה זמן, שהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והאהבה שאנחנו אוהבים את השם, שהיא הייתה בדעת, או לפני שהתגלתה, בזמן שיבוא ויתגלה הקדוש ברוך הוא, ויפשיט את עצמו מכל הלבושים, זה יהיה לעתיד לבוא. מה קורה עכשיו? יכול כל אדם ליטום אור אהבה שבדעת, כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו בתוך הימים. וזו הנקודה העמוקה של התורה פה. עכשיו שאנחנו עדיין, לפני הזמנים של העתיד לבוא, לפני ההתפשטות הזאת שהקדוש ברוך הוא מתפשט מכל הלבושים שלו, יש לנו גם אפשרות להגיע לממד הזה, שנקרא אהבה שבדעת. היינו, שיקשר את ליבו לדעתו. מה הכוונה שיתקשר את ליבו לדעתו? כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים. כל אדם יודע שהקדוש ברוך הוא מלא מלוקו לארץ כבודו. בדעת שלנו, כולנו יודעים מהשם. נכון? זה נקרא דעת, אחרת זה לא נקרא דעת. מה זה נקרא דעת? דעת זה המקום ששם אנחנו מתחברים ויודעים מהשם ויש לנו אמונה. אבל הרשעים הם ברשות ליבם. מה זה ברשות ליבם? גם דבר שהם יודעים בדעת, הלב שלהם שולט על הכל ומסתיר גם את הדעת הזאת. והמידות והימים הם נמצאים בלב. רחמנה לי בבאי ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. איפה נמצאים כל המידות האלה? בתוך הלב. אז דעת, ידיעה אלוקית, זה יש לכל אחד. אבל מי שרוצה ליטום אהבה שבדעת, מעין לעתיד לבוא, הוא צריך לקשר את ליבו לדעתו. הוא יודע שיש אלוקים, אבל לא רק בדעת, אלא זה יתפשט גם לתוך הרגשת הלב, והיא תשפיע על המידות ועל התאוות ועל המקומות שכל הימים והמידות נמצאים בהם. שהוא יודע שבלא כל הארץ כבודו, והוא יודע בידיעות התורה, והידיעה הזאת היא נותנת לו משמעות שהוא גם יכול לקפות את יצרו, לא רק ידיעה. אלא ידיעה שמביאה את האדם לידי כפיית היצר, זה נקרא שהוא מתחבר, כשהוא כופה את ליבו לדעת הזה, וליבו ברשותו, יש לו יכולת תמיד להטות את הלב שלו למקום נכון. כשהלב שלו ברשותו, גם המידות שבליבו הם נכללים בתוך הדעת הזאת, והמידות שבלב מקבלים אור האהבה שבדעת, ואז רואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו, זה הצדיקים והתורה שהיו גנוזים והיו צפונים, אבל כשהוא מקופף את הלב שלו לדעת שלו, הלב הזה מקבל שורש לכל המידות ומקבל אהבה, והאהבה שהיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא קודם הבריאה, מתגלית עכשיו כשהוא זוכה שליבו נמצא ברשותו. זה נקרא מתי זוכים לשלום? על ידי תורה ועל ידי צדיקים. תורה זה הדעת. תורה זה כל אדם יודע. בדעת כל אדם יודע מגילו אלוקות. אבל כשהוא מקשר גם את הלב לידיעה הזאת, והידיעה הזאת היא מתפשטת, וזה כזאת קבלת עול, עד שכבר האדם מקבל את העול הזה, באופן שהוא מוכן שליבו יהיה ברשותו, הוא תואם טעם של אהבה שבדעת, שזה אור הגנוז, שזה צדיקים גנוזים, זה תורה גנוזה, זה הקדוש ברוך הוא מתפשט מהלבושים שלו, וזה גילוי, זה אלי ענו ואמרו. ועל זה אמר דוד, על זה אמר מי האיש החפץ חיים. איפה נמצא החפץ של האדם, הרצון של האדם? הוא נמצא בלב. החיים הם בדעת, במוח, מקור חיים שכל בעליו. כשאדם מקשר את הלב לדעת, והלב שלו ברשותו, שהוא כופה את יצרו לדעתו, אז הוא נקרא אוהב ימים. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים, הוא ממשיך אהבה מהדעת, לתוך הימים והמידות, לראות טוב. הוא זוכה לראות את הטוב גם בימי הרע, לראות אור גנוז, אור טוב וגנוז, שהוא משיג תורה גנוזה וצדיקים גנוזים, על ידי שהוא מקשר את ליבו לדעתו. מה זה?
מה יצא לחבר את הלב לדעת?
לחבר את הלב לדעת? זה איך שהוא פתח את התורה, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, זה לבקש כל הזמן, בבקשה ובתפילה, לזכות לשלום הזה, לזכות לדעת הזאת, אבל הדעת הזאת היא לא יכולה לקבל את המשמעות שלה, בלי כפיית הלב, בלי כפיית היצר, בלי שליבו מסור ברשותו. זה נקרא תורה וצדיקים. וכשאדם משקיע עבודה בדבר הזה, שהוא מבקש ומתחנן לפני השם, שאני אהיה תמיד ליבי ברשותי ומסור בידי, וכל דבר שאני מתמודד וכל ניסיון שבא עליי, אני זוכה לחוף אותו ולהתגבר עליו, ולהתגבר בגבורה אלוקית על כל ניסיון ועל כל דבר, באותו זמן הוא זוכה לקשר את הלב לדעת, והדעת הזאת זה ידיעה אלוקית ברורה, 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 שיש שם אור הגנוז, יש שם תורה גנוזה, יש שם קול של תורה מלמעלה, יש שם צדיקים גנוזים, ויש שם שלום אמיתי עם כל המחלוקת שיש בעולם. העולם כולו מלא מחלוקות. המחלוקות האלה, הם מתפשטים על כל חלקי הבריאה, וגם בתוך האדם שהוא עולם שלם, יש אינסוף מחלוקות, והעבודה שלנו זה להמשיך שלום בעולם. להמשיך שלום על ידי דעת ולב. דעת זה תורה, לב זה עבודה בפועל. זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ידיעה אלוקית, אבל וידעת היום והשבות האלה בבך. שהידיעה כל כך תהיה ברורה, שהיא תהיה מספיק חזקה ממול כל דבר, ממול כל ניסיון, ממול כל יצר, שהיא נותנת כוח לכל דבר שצריך לזכך אותו ולתאר אותו ולהכניע אותו, ולהכניע אותו כלפי הקדושה. זה נקרא אהבה שבדעת. זה אהבה אחרת. זה לא אהבה אחרי הבריאה, זה אהבה קודם הבריאה. זה אהבה שלא עברה את כל המסלול של הריחוק. זה אחד, ממש. זה לא מהמקומות של הימים והמידות והניסיונות. זה אחד ממש. זה נקרא אהבה שבדעת. וזה אנחנו נשיג בהתפשטות ובהתגלות עצומה לעתיד לבוא בימות משיח שאנחנו מצפים אליהם. אבל גם עכשיו, שאדם מכופף את יצרו ומכניע את עצמו לפני מלכות השם, מתנוצץ בליבו האהבה הזאת, והוא זוכה לשלום הזה, וזה ייחול שכל אחד מייחל, שכל אחד מייחל לעצמו כדי לעבור את החיים, זה לעבור אותם עם השלום הזה, עם האמונה הזאת, עם השלום עם המידות, עם השלום עם הבריות, ואפילו קורח, קורח שפיקח היה כביכול, אבל הוא מלמד אותנו, יש חז"ל, שמתבטאים כל כך קשה על המצב של קורח, חז"ל אומרים שפה בעולם לא מענישים ילד פחות מגיל עונשים. בבית דין של מעלה לא מענישים פחות מגיל 20. כשהגיע המצב של מחלוקת קורח ועדתו, ירדו כל האנשים והילדים והתינוקות, כולם ירדו חיים שעולה. שואלים חז"ל איך? רק הקדוש ברוך הוא לא מעניש, לא, יש גיל לעונש, יש גיל בעולם הזה, יש גיל בעולם הבא. מה קרה שפה החוקים האלה תושתשו ותינוקות נבלעו בתוך האדמה? אינו מבדיל בין לאיפה שייכים התינוקות האלה? התינוקות האלה יש בהם דעת לחלוק על דבר אמיתי ונכון. מכאן חז"ל אומרים כמה גנות המחלוקת, שהמחלוקת היא כבר מחלה והיא שוברת את כל המוסכמויות. לכן השבוע הזה של קורח, שהרי הקדוש אומר, צדיק התמר יפח סופי דבות קורח. קורח הוא עתיד להיות צדיק, והוא צדיק, הוא צדיק בזה שהוא גילה מה זה מחלוקת, מה זה גנות המחלוקת. ואנחנו מתפללים לאשר, ושנזכה להמשיך שלום, ונזכה לחיות בשלום כלפי אבינו שבשמיים, ובמלא כלפי כל הנבראים, ונזכה לחיות חיים של שלום, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אחרי שיש שלום, יש טובה וברכה וחיים, ואנחנו כעת בהלל ובהודעה להשם יתברך, על ימים של שלום, על ימים של, הרמת קרן ישראל, על ימים שמתגדל כבוד השם בעולם, וכמו שמתפרסם עכשיו, החשבון של הגאון מבינה, שכפחת איתים, הם מכוונים כנגד השנים, כנגד שית אלפי שנים, והחשבון הוא מפורט ומדויק, שהימים שאנחנו נמצאים בהם, הימים שהתחילה כל המערכה הזאת, זה בדיוק היום שמתחיל עת שלום בעולם. זה העת האחרונה מכפחת איתים, שהיא העת שעכשיו תהיה עד סוף אלפי, השית אלפי שנים. לכן יש כזה זמן של שלום בעולם, ואנחנו צריכים לבקש שהעת רצון הזאת תחול על כלל עם ישראל, ונזכה לחיות בחיים ושלום, אמן, כלי רצון.